קודם כל, ברוכים הבאים. אני לא יודע אם שמתם לב או לא שמתם לב, אבל ברוך השם, כבר באתר התקדמנו, הוספנו שיעורים נוספים שהוכנסו. זה אחד, זה הגמרא מסכת שקלים שאנחנו לומדים. דבר נוסף, התחלנו עם הכנסה לאתר של שיעורים נוסף של מסילת ישרים, נכנס לשידורי אודיו, כלומר ב-MP3. שמה? לא, זה מופיע באתר, אתה יכול להיכנס ולהוריד את זה לבד. בסדר? נסביר את זה אחר כך למי שלא כל כך בקי. ובעזרת השם, בעוד שבוע וחצי אנחנו נתחיל להכניס לאתר גם שיעורים במסכת סנהדרין. אנחנו נכנסים לראש חודש תמוז, וישנה חשיבות גדולה ללמוד בחודשים הללו של תמוז ואב, שנהיה מוכנים לבית המקדש. ובעזרת השם, אנחנו בזמן הזה אנחנו נתמקד במסכת סנהדרין, במיוחד בפרק הראשון שמדבר על בתי דין ודיינים וכל הנושא של סנהדרין. אנחנו ננסה, אם נצליח, גם להכניס שיעורים בהלכות בית הבחירה של הרמב״ם. זה כולם שיעורים קוליים, כלומר שאפשר לשמוע אותם, להוריד אותם למכשיר שנקרא MP3, אמרו לי, אפשר לקחת את זה לכל מקום ולשמוע. ונכנס נושא נוסף שכבר נמצא באתר השיעור הראשון, זה בהלכות שבת. אנחנו למעשה מסכמים סוגיות בגמרא, אבל הלכה למעשה, כלומר דנים בנושאים באופן כללי, מסכמים אותם, מביאים את שיטות הראשונים והאחרונים ואת ההלכה הידועה. קודם כל, כרגע בשלב הראשון, זה אותם למתת אבות מלאכה ונגזר מהם, וכבר המלאכה הראשונה של מלאכת חורש נמצאת כבר באתר, שיעור בנושא הזה. בזאת השם ככה עוד מעט אנחנו נכנסים בתקופה, כלומר, אתמול נכנסו לתקופת הקיץ, כיום הארוך ביותר בשנה היה אתמול. למעשה, הכרזת הקיץ ועיצומה, אנחנו התחלנו את הקיץ. אני קורא לזה תמיד, זה קיץ המזבח. למה אני קורא לזה קיץ המזבח? זה מושג שמופיע בתלמוד. קיץ המזבח זה בזמן שאין קורבנות. המזבח כביכול מושבת מהעבודה, אז היו לוקחים מהשעריים, שערי תרומת המשקה, והיו קונים קורבנות, והיו מגלילים קורבנות עולה, קורבנות זה דבר, שהמזבח לא יהיה ללא קורבנות. כלומר, קיץ, המזבח מסמן לנו מצב של אין עבודה, אין פעילות. אנחנו לצערנו הרב רואים ויודעים שכולנו פה הורים לילדים, אומנם יש כאלה שפה יש להם ילדים קטנים עדיין, אבל יש כאלה שכבר ילדים יותר גדולים, ולפנינו יש תקופה ארוכה של חודשיים ויותר של בטלה מלימודים, דבר נורא והיום, זמן קשה שצריך לראות איך מחברים את הילדים ללימודים של, אם לא לימודים כלליים, שערכם חשוב, כך מופיע בקצה הרב קוק זצ"ל ובמקומות אחרים, החשיבות של שילוב של המלאכות עם התורה, של הידיעות הכלליות עם התורה. אני אמרתי שאומנם נאמר בפסוק, כי יהיה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה מדבר על קידוש החודש. שם אני, אבל אני רציתי פעם לומר שזה מדבר על כל המקצועות הכלליים. כי חוכמה בגויים אתה יכול להאמין, ויפת אלוקים ויפת, והזכרנו את זה בכמה וכמה פעמים, אבל זה מנותק מן האמת, זה חיצוני, זה לא אמיתי. אדם יכול להיות פילוסוף ולדבר הרבה מאוד על מידות והתנהגות ולהיות חיית טרף, ולהתנהל אדם לא מוסרי לחלוטין. זה לא יכול להיות למי שמחובר אל התורה. כלומר, יש מציאות יפה, אנחנו רואים את זה גם מהרמב״ם, שלוקח מהאריסטו ולוקח מהרפואה הערבית ומכניס את זה לתוך כתביו. אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בחז"ל, שכן היו לומדים את הדברים שצריך. אחד הדברים הידועים בסנהדרין, שהיו צריכים לדעת 70 לשון, כלומר למדו לא רק אנגלית בשביל הבגרות, אלא כל שפה אפשרית שיש על הגלובוס, כדי שידעו ולהבין כל שפה שלא תהיה לה. היו לומדים כישופים, היו לומדים דברים שאסור לגעת בהם כדי לדעת בדינים שמגיע לפניהם במה מדובר. כלומר, יש עניין שהתורה צריכה להשתלב בכל מציאות החיים, בכל דבר שיש בחיים, כדי באמת לשמור על החול שיהיה קודש. ואם אנחנו נתנער מזה, אנחנו נמצא את עצמנו לא קודש ולא חול. אנחנו נשאר חולים לגמרי. ובכן, צריך לגעת הילדים לפחות להרגיל אותם בימים האלה של קריאות לתורה, אם זה בנים ואם זה בנות, קריאות לתורה שעה ביום, 13 שעה ביום. אפילו עלה בדעתי לחשוב לעשות פרסום כאן אתנו שכל יום אחר הצהריים או שעות הערב יהיה שיעור לילדים, לנוער, בדברים פשוטים, פרשת שבוע, אבל משהו לגבוה, אני לא יודע, המשניות עוד לא ברור, אבל כדי לאסוף אותם וללקר אותם סביב לימוד תורה פעם ביום שדעתם לא תשתבש עליהם, כי זה מאוד משפיע, והבטלה מביאה, השעמום מביא לבטלה ושעמום ושניהם ביחד ועם מידי עבירה, זה דבר רע. וכל אחד ככה יעשה בביתו, קצת חושבים, שווה לדבר עם הילדים, לדעת איתם, לדון איתם, איך הם רואים את החופשה הגדולה הזו, איך הם מתכננים אותה, מה הם היו רוצים לראות, מה היה טוב, בסדר, האם הם רוצים להשתתף בשיעור כזה או אחר. אפילו כדאי להציע שאם יש קבוצה, שישבו ביחד, ילמדו משהו ביחד, לא להעמיס מצד אחד, כי ישנה חשיבות למנוחה, ישנה חשיבות לנופש, מה שקורא לזה הרב דסלר, ולא חופש. הוא פעם סופר עליו שבא לתלמיד שלו להיפרד ממנו בין הזמנים. אז הוא אמר לו, הרב, אל תקבל ברכה, אני יוצא לחופש. אמר לו, הרב דסלר, אוי ואבוי, אני פשוט מקווה שאתה לא יוצא לחופש. אמר לו, למה? אני יוצא לחופש, אבל במתים חופשי. אמר, אם אתה עכשיו אומר לי שאתה הולך למות, נו, רחמו לי את כאן, אני לא מקשיב. אבל אם אתה יוצא לנופש, נו, שיהיה לך בהצלחה. אנחנו לא רוצים לצאת לחופש, אנחנו רוצים לצאת אולי לנופש, יש חשיבות להרן ולענן את המציאות של החיים, קצת פחות לחץ, קצת פחות מסגרת, קצת פחות מבחנים, שיעורי בית, אבל שיהיה משהו שיהיה קבוע בעניינים של תורה, מצוות, כל אחד, כפי שהילד שלו אוהב, ולהתייעץ איתם, לבנות איתם מערכת כזו, שהם יוכלו ליהנות גם מהנופש, אבל גם להיות מחוברים אל הטבור שממנו אנחנו נמתים את חיינו. השיעור של היום, קודם כל, ראשית הכל, יהיה למזל טוב. יש לנו לברך, אישה יולדת, נועה אסתר, בת נורית, והבן, הבן שנולד למזל טוב, נו, שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בזמנו, ושהיולדת תבריא, תחזור לאיתנה הראשון, מהר. אנחנו גם צריכים להגיד מה זה אותו, לדוד, נכון? היום יום הולדת. אומרים, היום יום הולדת, יום הולדת, הייתי פעם שכתב הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום הולדת יש פעם אחת בתורה. אנחנו מוצאים את זה אצל פרעה. כתוב יום הולדת אצל פרעה. אז מה הוא עשה? הוא עשה משתה. ואז החזירו את שר המשקים בחזרה לעבודה. אבל למעשה ביום הולדת אצל פרעה זה יום של מסיבה. שותים יין, אוכלים, שמחים, מתעובבים, כרגיל אצל פרעים. זה לא שייך ביהדות, כלומר המושג יום הולדת, חגיגות יום הולדת לא שייך לנו. ואיך אנחנו אומרים בתהילים? לא לנו השם אלוקנו, לא לנו. אבל זה לא שייך לנו המנהג הזה. אם כך בכל זאת אנחנו רואים שכן עושים. כן עושים. אז איך בכל זאת? זה מה שדיברנו בהתחלה. המושג יום הולדת הוא מושג גוי, הוא מושג שלא לנו. הוא כן מושג שלנו, כאשר אנחנו הופכים אותו לדבר שהוא קדוש. לכן יום הולדת ראשי תיבות אנחנו רואים, יהיו לשני השמות הראשונים בשם הוויה. אנחנו רואים שהאותיות האחרונות זה תם, יום, והסוף הולדת, תף ומם, תם. כלומר, אדם צריך ביום ההולדת למעשה להגיד, אוקיי, עכשיו אני מתחיל משהו חדש, אני יכול להתחיל הכל בתמימות, אני יכול להתחיל הכל, שהקדוש ברוך הוא מעורב בתוך החיים, בתוך המעשים. אז יהודי למעשה צריך ביום הזה לקבל על עצמו משהו שבשנה שעברה הוא לא קיבל. אז יש ערך לשנה החדשה שעומדת. כי אנחנו יודעים שבראש השנה זה יום דין. יש עוד ראש השנה, יש ראש לאילנות, יש כמה וכמה ראשי שנים. ארבעה ראשי שנים הם אומרת המשנה, לא אחד. ויום הולדת של האדם זה ראש השנה הפרטי שלו. יום שבו האדם מסיים תהליך אחד ומתחיל חדש. וביום הזה כתוב בספרים הקדושים שביום ההולדת של האדם מתעוררים כל הכוחות כל הכוחות שלו, הפנימיים, הראשוניים, שאיתם עוד מההתחלה, מחדש. כלומר, זה יום שבו אפשר לתת, איך אומרים, לתת גז. לשים הילוך, לתת גז, והכוחות יהיו. ותריך לשמור על זה עד היום הולדת הבא. אז באמת יהיה רצון שתזכה לשנה מלאה של התעוררות והתעלות, רשמיות, ודאי, ורוחניות. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבך לטובה, יחד עם כל מי שזקוק לתך. וככה ניתן לך סייעתא דמסייע אתמול, עכשיו, למעשה הערב הסתיים יום ההילולה של נתן הקדוש ונתן בן עוזיאל. אז ככה הוא עוד איתנו, יש את הריח, אז שגם הוא ככה יתטרף לברכה. והדברי תורה שנאמר יהיה גם להצלחה וברכה של מי שתריך, מכל מי שמקושר אלינו, קשור אלינו, בכל צורה שהתברכו בכל מיני דמיתיו. מדבר דבר לאותו דבר, אנחנו רק נאמר שהלימוד תורה שאנחנו נלמד היום, יהיה ללא נשמת הצדיק, האדמו"ר ממוז'יץ, שהותיר אותנו להנחות לפני שבוע, נזכיר את דבריו פעם אחרת, אבל נמשיך להזכיר אותו עד ה-30, אבל שיעמוד לזכות עם ישראל, אנחנו יודעים שחודש תמוז הוא חודש שבו כותבים חז"ל בהרבה מקומות, שהוא חודש שצריך לקבל ברכות, ברכות בגדולי ישראל, כי הוא חודש לא פשוט. והדבר הכי חשוב הוא שאדם יהיה מחובר אל הקודש. הברכה היא רק מסייעת. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייקח את כל מה שאנחנו למדנו עד היום, אנחנו באים בקריאות, משתדלים, שזה יעמוד לנו למגן וצינה בחודשים הללו, ובעזרת השם, תת באב, במקום להצטער על חורבן הבית, נתפלל כולנו שנרקוד מתת באב, הטוב, תתבר באב, בקרמים, ונשיר שירי הלל לזמרה. בפרשת השבוע שלנו אנחנו מדברים על פרשת קורח. ופרשת קורח היא פרשה שיש בה כמה דברים מאוד מוזרים. לפני שאנחנו נתחיל, אז אמן. אני רוצה לקרוא מתוך מוצר חסד של הסבא. יש משנה שאומרת, היא לא מפורסמת, תברכו, כל מחלוקת היא לשם שמיים, אומרת המשנה, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. טוב, כבר למעשה, אנחנו נוצאים מתוך נקודת מוצא שמחלוקת זה דבר שיכול להיות לשם שמיים. אלא שמחלוקת שהיא לא לשם שמיים, היא לא מתקיימת. זאת אומרת, יש לה אחיזה בזמן המחלוקת. אבל אחר הזמן היא נעלמת, היא לא מחזיקה. בית המשנה מביאה דוגמה אחת למחלוקת לשם שמיים. אומרת המשנה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? נו, בוודאי, במחלוקת הלל ושמיים. כלומר, הלל ושמי חלקו ביניהם בנושאים לפעמים מאוד קריטיים, מאוד קריטיים. אחד הדוגמאות זה בנושא של איסור של איש, שהוא דאורייתא. ואנחנו יודעים ששיטת כתיבת הגט או נתינת הגט לאישה כשיטת בית הלל לא פסה לשיטת בית שמי. בית שמי אמרו לא, זה לא גט. כלומר, אם אישה מבית הלל קיבלה גט מבעלה, שהוא גם כן מבית הלל, והוא גירש אותה, אז לפי שיטה בית הלל היא גרושה, והיא פנויה להינצל לכל אחד. לפי בית שמי לא, יש את זה. כלומר, זה דבר שהוא חמור, זה לא איזה מין משהו של, נו, אתה יודע מה, אני בספק ברכות, נו, להקל או לא. זה פה דבר באורייתא, זה עניין של אשתי, זה עניין של ממזרים. זה חמור מאוד, בעומק עמוק, מחלוקת יסודית. אבל כשהיו יוצאים מבית המדרש, אז היו עושים שידך. היה בא יהודי מבית הלל, והולך לאיזה יהודי מבית שמאי, ואומר, נו, מה אתה אומר? יש לך בן של הבן שלי. בבית המדרש, הם רבו וקולי קולות, מי צודק ומי לא צודק, כל אחד הגיע איזו הוכחה לשיטתו. יצאו מבית המדרש, עשו שידך, והתחתנו ביניהם, ורקדו ביניהם וסברו ביניהם, ואם מישהו היה מתגרש אז היו הולכים לגרושתו והכל היה בסדר. כלומר, המחלוקת היא לשם שמיים. פשוט, לבירור ההלכה ממש. וזהו, אז אם ההלכה נסתקה כבית הלל, בית שמאי אמרו, אמן, כן יהי רצון, וזהו, קיבלו את הדין. בבית המדרש יחזרו לדון, אבל בחוץ, הלכה כבית הלל, היו נושאים נשים של בית הלל ובית שמאי. בלי לחשוש, בלי לעשות עניינים, בלי כלום. נו, הלוואי עלינו כאלו מחלוקות. והיה אומרת המשנה, ושאינה לשם שמיים, אלו מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. דבר שמביאים דוגמה, פרשה שלנו. מעניין, כשאתם מתאבים בנוסח הדיבור של המשנה, אנחנו רואים דבר מאוד מוזר. לכאורה, כולם מדברים על זה, אני לא רואה את עצמי פתום לדבר על זה, אבל אולי, אולי נחדש פה משהו. היה צריך להיות כתוב, מחלוקת קורח ומשה. זה פשוט, לא? למה המשנה אומרת מחלוקת קורח ועדתו? שאלה ידועה, מוכרת. רבי אלי מלך מלישנסק כותב בספרו נועם אלי מלך שהמחלוקת הייתה לא רק של קורח על משה, גם בתוכן הם היו חלוקים. כלומר, המחלוקת הייתה בין קורח ועדתו, בתוכן, שם לא הייתה אחדות. כלומר, מפה אנחנו לומדים שמחלוקת לשם שמיים, קודם כל צריך אחד הסימנים שלה שיש אחדות. כלומר, יכולים בבית המדרש להיות, איך הגמרא אומרת, אויבים זה לזה, וכשיוצאים, אוהבים זה לזה. כאשר האחדות איננה, היא לא תהיה לא בחוץ בבית המדרש, וגם לא בתוך בית המדרש, היא אין אחדות. כשאנחנו אומרים שזו מחלוקת קורח ועדתו, אנחנו מבינים למעשה שמה שאיחד את הקבוצות הללו היה דבר אחד, גאווה. כי כולם רצו כבוד. פה זה היה מחלוקת על כבוד. אנחנו יודעים שכוח קינה בבן דודו, מה פתאום, הוא מתמנה. גאווה. אותם אנשים 250 מקריבי הקטורת, אבל מה פתאום, אנחנו רוצים להקריב, אנחנו גם כן יכולים להיות קודם, אנחנו בכל ירם, אנחנו יכולים להיות משמשים בקודש, מה פתאום אתם? גאווה. אבל שימו לב, הגי זה פה בא באיצטרה של קדושה. הם באים ורוצים לומר, גם אנחנו, כל העדה כולם, קדושים ותוכם השם, מדוע תתנסו. כלומר, למעשה, יש מצבים שבו אדם מתגאה באיצטרה של קודש, והוא לא שם לב שהוא נכנס למחלוקת שלא לשם שמה. הוא לא רואה שיש פה דברים שמעברים את עיניו, ונדמה לו, שהוא עוסק בדברים שבקדושה, אבל האמת היא שהוא נמצא עמוק, 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 ואחד מהדברים הקשים ביותר של מידת הגאווה, שהיא שורש, כך כתוב בהרבה מן הספרים, שורש כל המידות הרעות. כל המידות הרעות שורשה בגאווה. וממנה יוצא הכל. אומר הסבא בנוצר חסד, הוא אומר כך, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אומר הסבא, מה זה מחלוקת לשם שמיים? בכל צדדי אופנים. מחלוקת של שם שמיים, זה אין דבר כזה מחלוקת שהיא חלקית לשם שמיים וחלקית לא. אי אפשר. בכל צד שלא יהיה התחלויות לשם שמיים, מחלוקת כזו סופה להתקיים. למה? סופה, אומר הסבא, כמו שלעתיד יהיה הלכה כבית שמיים. אנחנו יודעים שההלכה לעתיד לבוא תהיה כבית שמיים. סופה להתקיים. כלומר, למעשה, מה שעכשיו זה בית הלל, בית הלל. אבל לעתיד לבוא יהיה מחלוקת הזאת תבוא לידי סופה. מה סופה? שההלכה כבית שמיים, לעתיד לבוא. ולכן, אם אנחנו ניקח את האותיות של המילה סופה, סמך לבב ופי והה, אנחנו רואים שיש פה אותיות של שם עדנות ושם אלוקים ביחד, גימטריה שלהם ביחד. לכן הוא אומר, זה נקרא מלכות שמיים. כלומר, מה זה לשם שמיים? סופה. סופה זה לשם שמיים. וככה בא לזה הביטוי, לראות האם בסוף אותה מחלוקת מתקיימת, יש לה מקום והיא תהיה. כי מתקשטת המחלוקת הזו, המלכות שמיים מתקשטת במחלוקת אמיתית, מחלוקת של בירור הלכה, מחלוקת של בירור האמת. בזה נעשים קישוטים לשכינה. ולכן הוא ממשיך ואומר, אבל מחלוקת כוח, סופה היא בגיהנום. משום שאין סופה להתקיים. אז אם ככה, למעשה אנחנו אמרנו שמחלוקת היא דבר שהוא קיים בפועל. אם לא תהיה מחלוקת, לא יהיה בירור דעות. ויום ולא יהיה בירור דעות, לא נגיע לאמת בתורה. לא נגיע לאמת בהלכה. אבל מחלוקת של הקומה, הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את יסוד המחלוקת. צריך מחלוקת, צריך לברר. אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה שהמחלוקת היא לא לשם שמיים, לא באמת לרדת לאמיתותה של תורה, אלא בעניינים אחרים, הקדוש ברוך הוא לוקח את המחלוקת הזו, ושורשה הוא מחזיר אותה אליו, ואז החולקים הולכים לאן שהם צריכים ללכת. אבל ודאי שלא לקדושה. צריך לדעת ולהיזהר ממחלוקות, כי המחלוקות בדרך כלל, כתוב בזוהר הקדוש, שכל השורשים של המחלוקת נמצאים בעת הדעת טוב ורע. זה שורש המחלוקת. יש טוב ורע. ועת הדעת טוב ורע זה מחלוקת. זה אומר טוב וזה אומר רע, וזה באותו עת. כלומר, יכול להיות דמיין לעצמך עת עם פירות, שאתה רואה שתי פירות, ואחד יראות פרי טוב, והשני פרי רע, והוא מתומך על אותו ענף. אז לכן זה עת הדעת טוב ורע, שורשה אומר הזוהר הקדוש, משם יסוד המחלוקת. משם יסוד כל המחלוקות. שאנחנו יודעים שיש דברים שלפלוני נראה טוב ולאלמוני זה נראה רע. ושניהם השורש של כל המחלוקות בעולם נובע משם. יותר מזה רמז, אנחנו רק לומר, שבזוהר הקדוש כתוב שהתלמוד הבבלי, תלמוד הבבלי, השורש שלו בעת הדעת טוב ורע. תזכרו טוב, התלמוד הבבלי, תורה שבעל פה, הבבלי, שורשה, מקומה ששם היא כאילו יונקת את ה... כל ענייניה, זה מעת הדעת טוב ורע. כך עוד. מה?
זה טוב מאוד.
זה טוב מאוד? כן, זה טוב מאוד במצב שלנו, אחרי שאדם חטא. אבל אחר מכן, אנחנו נחזור לתלמוד אחר, כלומר, לתלמוד שבו יהיה דברי אמת וישר, ולא יהיו יותר מחלוקות, כלומר, הדברים יתבררו. כשאנחנו מדברים על שיטת בית שמאי, לעתיד לבוא, בית שמאי ראו את הדברים, פעם, אני לא יודע אם חשבתם על זה, אבל למה הם חוקים ביניהם? למה אי אפשר להסכים על משהו? מה, גם אותם המקומות שבית שמאי, הלכה כמותם, זה היה תרגיל מאוד יפה. זה היה הדבעה טוב. בעליית הגל, שלמדו, ונמנו וגמרו בית שמאי ובית הלל, ומיד הכריזו אחד את הדברים, אלא מי ועד ודנו, והגיעו לסיכום. כלומר, אחר כך חזרו בהם, וחלק מהדברים בית שמאי חוזרים, תראו שהציבור נכשל, פשוט נכשל. אז מה זה? אלא שבית הלל ראו את המציאות היומיומית במאבק של האדם ביצרים שלו. ראו את האדם שיש לו טוב ויש לו רע ויש לו רצונות עולים ויורדים. ראו שהאדם על מנת שיוכל לקיים את התורה ולקיים את המצוות באופן שבו תהיה לו סבירות גדולה שהוא יהיה זכאי, שיהיה לו את הכוחות ואת האמונה באמת לקיים את התורה. לכן הם מצאו את שביל הזהב. איפה שיכלו למצוא את ההיתר מתוך האיסור, כן, אנחנו יש לנו כלל שאנחנו רואים בדיפה, איסורה, היתר מתוך האיסור. כלומר, כשאתה רוצה להתיר משהו, אתה צריך למצוא את הסמך להיתר מתוך כללי האיסור. וזה הדבר הכי חשוב שעושים. כשמתירים דבר שהוא אסור, אז לא לומדים את זה מצד ההיתר. אתה לומד את כל מה שאסור, ושם מוצא דרך האיסור את המקום להתיר. עדיף היתרה מאיסור, כך אנחנו אומרים. אבל, בית שמאי אמרו לא. בית שמאי אמרו, מה פתאום? העולם הזה צריך להתקיים בכתחילה. העולם הזה צריך להתקיים באופן שבו הולכים בדיוק מה זה צריך. ואין למצוא היתרים ואין למצוא כולות. צריך כך, צריך כך. אנחנו רואים את ההנהגה הזו גם אצל הלל, סליחה, אצל שמאי שבא אצלו, אתו גוי, ואמר לו, תגייר אותי על רגל אחת. נו. אז שמאי אפילו לא מתייחס לעניין עצמו. כי באופן עקרוני, אנחנו, אם היינו פונים אלינו, גוי הפונה אליי, אומר לי, תגיד, אתה יכול ללמד את התורה ברגל אחת? הייתי אומר, למה? לפחות תשב. כבר הייתי אומר לו, זה מילה. להראות את שמה, רגל אחת זה... יהיה לך כואב, כלומר, מהר מאוד אתה לא תהיה על רגל אחת. הייתי פונה איזה יחד. הגמרא מספרת שהוא לא דיבר איתו בכלל, לא אמר לו כלום. הוא דחף אותו עם אמת הבניין, אבל הלך לבוא, לא אמר לו, הוא פשוט דחף אותו וזהו. לא מדבר איתו. הלל מדבר איתו, הלל מעשי הופך אותו למעשה להיות יהודי. אבל, את השמי אין כולות, את השמי יש לכתחילה. כך צריך להיות לכתחילה, כי זה השורש. העולם הזה נברא באופן של לכתחילה. מה לכתחילה? מידת הדין. זהו, לא יודע מה זה בפי. מידת הדין, בראשית ברא אלוקים, זה העולם צריך להיות על פי אמת מידה של דין. דין זה אומר, אין ויתורים. כך צריך להיות וזהו ולא אחר. אבל ראה הקדוש ברוך הוא בעצמו שאין העולם מתקיים. אי אפשר, העולם לא יתקיים, בני האדם לא מסוגלים יהיו לעמוד במטלה הזאת. תסתכלו בבקשה במדרש בראשית, תרגומה, במדרש רבה עד בראשית. תראו את הדיון בין המלאכים ובין הקדוש ברוך הוא. האם נברו אדם, לא נברו אדם, אלו אומרים צברה, אלו אומרים על צברה. בית שמאי ובית הלל היו בדיוק בעניין כמו הדיון של האם כדאי או לא כדאי. האם כדאי לברוא את האדם או לא כדאי לברוא את האדם. אז לפי בית הלל כדאי. יש רשעים, טובים גם צדיקים, יש גם מנהלים. אצל שם הם, שם הולכים עד הקצה האחרון. כי עולמם של שמאי ותלמידיו היה של מה שאנחנו מגדירים, שדוד המלך אומר, כי חסיד אני. חסיד. ואחד שעושה, קודם כל, את כל מה שהוא חייב. ואחר מכן, הוא מוסיף, אז הוא חסיד באותו עניין שהוא הוסיף פה. בבית שמאי אמרו, קודם כל, אני צריך לעשות כל מה שצריך, מאלף עד תו, ללא שום ויתור. ובאמת ראינו שהם נמנו וגמרו, ואכן הצליחו לקבוע להלכה 11 דברים. מהר מאוד, העם עבר לסורי תורה, כי זו הייתה הלכה. זו ההלכה שנפסקה. ואנשים פשוט לא עמדו בזה, אנשים לא עמדו ביסורים לא פשוטים, אנחנו לא נפרט כרגע. ואז מהר התכנסו בית שמאי, הודו לבית הלל, כתוב שחזרו מהם, הודו לבית הלל, שאי אפשר. כרגע במציאות הקיימת בעולם, אי אפשר ללכת לכתחילה. נו, על עכשיו, אנחנו צריכים לעוד על שאלה. אז אם ככה, כל דבר עושה בדיעבד. לא. אלא, שיש הבדל בין לכתחילה של בית שמאי, ובין לכתחילה, של בית הלל. לכתחילה של בית הלל זה בדיעבד של בית שמאי. זאת אומרת, למעשה צריכים ללכת באמת בדיעבד של בית שמאי. זה בית הלל. זאת אומרת, למעשה גם בית הלל יחזרו ויורדו לבית שמאי במציאות האחרת, במציאות של העתיד לבוא, במציאות שבו היתר של לב האדם, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, שבוע שעבר, שהמילה קיר ודלת, קיר יצר, כן, יהיה לב האדם, יהיה עם שני יצרים, שני צירים. שמרזיקים את הדלת, אבל הצירים, היצרים הללו יהיו שני יצרים טוב. דיברנו על זה בפרשה הקודמת, שאנחנו מדברים על אותו היצר הרע, שהקדוש ברוך הוא שוחד את הצד הרע שבו, ומחזיר אותו לטוב, אז יש שני מלאכים טובים, שאומרים לך, נו, נו כבר, תהיה בית שמאי, ומה אתה חפש כולו, קדימה, אתה יכול ותעשה, ואנחנו נעשה את הכל לכתחילה כבית שמאי. למה כל הדברים האלה שורים? תראו, המחלוקת הגדולה מאוד של קורח ועדתו על משה, יש מספר נקודות חשובות שכדאי לאיים בהן. הטענה הבסיסית של קורח היא טענה אמיתית, רבותיי. כי כל העדה כולם קדושים. בינתיים הוא צודק. כולם קדושים, כולם זכו לראות מתן תורה, כולם עמדו במעמד הר סיני, כולם גם רואים את הקולות. כולם רואים שכינה, כולם רואים ענן. כולם רואים. כלומר, זה לא מציאות שונה. יותר מזה, איך אומר משה רבנו ליהושע לפני כמה פרשיות? מי ייתן לכל עם השם? כולם מלאים. כלומר, אתה, משה רבנו בעצמך, מסכים שכולם יש להם יכולת בסיסית, פנימית, להיות כולם קדושים. והקדוש ברוך הוא אומר שכל העדה כולם קדושים. בתוך עם השם, הקדוש ברוך הוא מצוי, יכול להרגיש קדוש ברוך הוא. לא צריך כמונו לחפש. זה היה גלוי. הטענה הזו היא טענה אמיתית. אבל מכאן והלאה זה תחילת הנפילה. כשבא כוח למשה למעשה ואהרון ואומר למשה מדוע תתנשאו על קהל השם, שם הייתה הבעיה המרכזית. במפרשים כתוב שלמעשה מספר אנשים טעו ברוח הקודש שלהם. אחד מהם היה כוח. הוא באמת צדק. קורח היה צריך להיות כהן גדול. כך כותב הסבא והחל הברכה לפרשה. קורח ברוח הקודש העתידית שלו ראה עד ימי המשיח. וראה שלעתיד לבוא הוא, קורח, עתיד להיות כהן גדול. והוא צדק. הוא ראה את האמת שהוא יהיה כהן גדול. אבל באותו רגע שהוא ראה שהוא יהיה כהן גדול, ולא הבין שזה לא נקבע על ידי משה, אלא כמו שהוא ראה ברוח הקודש זה עתיד להיות, ככה המינוי העכשווי הוא על ידי הקודש ברוך הוא, אלא חשב שזה משהו פנימי, שם הוא נפל. כי ממה נפשך, רבותיי? בואו רגע ננתח את הסיפור. על מה הוא חולק? קורח. קורח חולק על הכהונה. על מה חולקים האחרים? לא על הכהונה. הם לא חולקים על הכהונה. אחרים לא רוצים להיות כהנים. הם רוצים להיות כאלה שמשתתפים בעולת המגדר המשכן. אז תקרא לזה במקום הלוויים. הם רוצים לקבל תרומת מעשר. לא תקבל מעשר לשני. בסדר? כלומר, רצו להתקרב אל הקודש. מי שחלק על הכהונה זה קורח. והיה לו בסיס, כי הוא ראה ברוח הקודש. אנחנו פוגשים אין ספור פעמים שאנחנו נכנסים למחלוקת שתחילתה היא אמיתית. היא אמיתית, שורשה נכון. ובשלב אנחנו משום נטיות אישיות ונגיעות מאבדים את הקומה שעמדנו עליה ויורדים למטה. ומאותו רגע אין קשר בין מה שאנחנו חשבנו לכתחילה לבין מה שקורה בשטח. כי למעשה אנחנו עובדים נקרא לזה זיוף של הקו. נדמה לנו שאנחנו עדיין במקום האמיתי שהיינו, ואנחנו ממשיכים לנו על מסילה אחרת, מסילה שיש בה נטיות אישיות, תביעה של רווח והפסד, כבוד וכו'. ואנחנו מביאים את כל התוספותים והראשונים לשכנע שאנחנו צודקים, אבל אנחנו לא צודקים כי אנחנו ירדנו למסילה אחרת. כוח שחולק על משה, טענתו הבסיסית יש לה מקום. נכון? כולם קדושים. בעתיד, כן, שיהיה משיח, הוא יהיה כהן גדול.
לא
בגלגול של אהרון, אבל בעתיד לבוא. והוא לא הבין את הפער הזה, לכן הוא חשב, הנה, אני יכול להיות כהן גדול אז, מה הבעיה? שאני גם היום, כלומר, למה? אבל ממה עכשיו, רבותיי? איך לא חושבים על זה? מה הבעיה הייתה של כוח? הוא טען שמשה רבינו ממנה מה? את אח שלו. כלומר, מקים לו איזה מין קואליציה משפחתית. ומי אתה קורח? אתה בן דוד. גם אתה מדור המשבוכת. כלומר, מה אתה פותל פה? הרי יקום מישהו אחר ויגיד, מה פתחתם פה מאפיה משפחתית? כלומר, אני לא מבין אותך קורח. לכן, אנחנו נראה את זה גם במאמר מספר על הרב עובר. באחד השולחנות שהוא עשה בשבת קורח, אדמו"ר מלדוב, זכר צדיק לברכה, הוא ישב ואמר כל הזמן, קורח פיקח היה. וזהו, זה היה התורה. כל הזמן חזר על זה. חסידים לא הבינו, הוא לא אומר כלום, זהו. קורח פיקח היה, קורח פיקח היה, קורח פיקח היה. זה היה התורה. נו, אתה יודע, חסידים באים וטיש, אז הם רוצים לשמוע איזה תורה, איזה משהו כזה שייתן להם כוח לשבוע הבא. וזה כל משהו. אני אתכם לזה אחד, האדמו"ר שלנו, ביאר את הדברים. אבל זה הלל עובר אמר. למה זה? זה על פי המדרש, והגמרא אומרת, רגע, מה קורח היה בהם? הרי הוא היה פיקח, מה הוא נכנס אותו בדבר הזה? אם הוא מדבר על פשלה, אם הוא מדבר על שלטון משפחתי, אז גם אתה במשפחה. מה ההבדל? בינך לבין אליצפן, שניכם אותו ייחוס, רק אתה קודם לו, אבא שלך קודם לאבא שלו. תאר. אבל אתם שניכם בני דודים. אתם נמצאים על אותו מישור משפחתי. אז אם מילאו את ליצפה, מה ואתה? זה אותו דבר, מבחינת הריסקות חיתונית, בטענה של המשפוחה השלטת. לכן, בואו נראה את הדברים. אנחנו יודעים שבהמשך חיי עם ישראל, בתקופת השופטים, היה שופט אחד שקראו לו גדעון. גדעון רודף אחר זבח ותלמונה, נופי הרם. ובדרך הוא מגיע לשני מקומות. הוא רודף אחריהם, הוא צמא, רעב, עם צבא קטן. והוא מגיע למקום שנקרא סוכות. סוכות זו עיר בטורה. והוא עומד למטה ומבקש רחמים מאנשי סוכות, שהיו יהודים מקומיים. מבקש מהם מים ולחם ללוחמים, אנחנו צמאים. רוצים לשתות, רוצים לאכול. התשובה שלהם מאוד מעניינת. אומרים לו, תשמע, כבר תפסת את המלאכים והם בידיים שלך, שעכשיו נסייע לך? הרי אתה תפסיד, בוודאי. ואז הם יחזרו אלינו, יסגרו איתנו את החשבון של תמיכה באויב. תשובה כזה, אנחנו לא היינו מצפים מיהודים, שמישהו נלחם עבורם, גם אם זה בהתנדבות, והולך להגן עליהם. זו תשובה שהיא בצריכה, לפתוח את העיניים רגע, ולפתוח את עיני השכל. רבותיי, פיקוח נפש דוחה כל דבר. אנחנו לא דוחים נפש בשביל נפש. הם פוחדים פחד אמיתי, שאם על פי הטבע, על פי השכל, אין סיכוי שגידו ננצח צבא כזה גדול. ולכן זה ברור מעיניים שאחד לכם משונים את הנכים. ועד יבואו ויהיו פגיעות בנפש גם כן. הם לא צריכים לתת לו שום דבר. נפשם קודמת לנפשו. אומר להם גדעון, תראה, שאני אחזור מהמלחמה, אנחנו נטפל בכם. הטיפול מאוד מעניין. למה הוא מאוד מעניין? קדושה שהוא מבטיח להם שהוא יקר אותם עם קוצים או ברקנים, במילים אחרות מכין שוטים וקוצים ושיחים כאלה לא נחמדים, להופך אותם למטטים כאלה ונותן להם מה שנקרא קצת מכות במקומות לא נעימים בגוף. טוב, הוא ממשיך ללכת, הוא מגיע למקום שנקרא פנואל, מגדל פנואל, וגם שם הוא מקבל אותו יחס. טוב, הוא ממשיך ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסייע לו והוא הורג את העם, את המלאכים, חודר בחדרה ובואו נראה את המגדל הגדול. במגדל פנואל כתוב שהוא נוצץ את המגדל והורג את כולם. שהוא מגיע לסוכות, מוציא את הזקנים, מנהיגי העדה, ועושה להם טיש, מה זה טיש? כולם הוא משקיב על השולחן, ונותן להם שם בקוצים וברקנים, דשת בשרם. כזו שבא ויודע, גדעון, תשי סוכות. כלומר, בואו נתמקד רגע, שימו לב, איך קראו למגדל? פנואל. יש איזה שתי היבטים. יש לפנות אל הקדוש ברוך הוא, יש לפנות בני הקדוש ברוך הוא. כאשר מגדל, שנעברים על מגדל למעשה, אנחנו לא מדברים על עיר, אנחנו מדברים על איזה מבצר קטן שנמצא באיזה מקום, אנחנו רואים את זה בהמשך בספר שופטים, בספר שמואל, מה שנקרא מגדל טבץ, בשכם עם אבימלך, זה לא עיר, זה כמו בירושלים, יש מגדלים בכל מיני מקומות שזה מבצרי שמירה, שמגורים שם אולי חיילים, משפחות ששומרים, אבל משהו קטן. כלומר, למעשה, זה מקום שאמור להיות במרכז שליטה כלשהו, בצומת דרכים, מקום חשוב, ששמו שם חיל מצב. לשמור על אותו מקום. במקום כזה שמפקיר את מי שזקוק לסיוע ממנו, הוא איבד את כל מטרתו ותכליתו. אין לו מקום. ולכן הוא מנטץ אותו ורואה את כולם. כשהוא מגיע לעיר סוכות, אז הוא עיר. ועיר גדולה, אז מה שצריך לעשות זה לקחת את המנהיגים. הוא לא מכה את האנשים סתם. לא את הבעל חנות או את החקלאי, לא. הוא לוקח את מנהיגי העיר ודש את בתרם. כי מי שקובע ומוביל למנהיגי העיר. והמנהיגים הללו היו צריכים להסתכל ולחשוב שהיות וגדעון רודף עם צבא קטן קטן, כנראה שהוא יודע מה שהוא עושה, שיש לו סדר דשמיא, כי עד עכשיו הם ראו שכולם בורחים, אותם מלאכים בורחים, הצבא שלהם בורח ומתפזר, אז איפה האמונה? לכן מה עושה להם גדעון? גדעון דש את בשרם, בקוצים וברקנים, כדי לעורר בהם זיכרון אחר. הזיכרון האחר הוא בדיוק מהפרשה שלנו. הפרשה שלנו, שמשה רבנו רוצה להוכיח שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ובחר באהרון. וזה לא דעתו הפרטית, כתוב פסוק נורא מעניין, ובואו נסתכל בפנים, ניכנס למאמר עצמו. כתוב הפסוק, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר, ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש, ויקריב אליו. ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. גדעון רוצה להזכיר להם פה את המחלוקת הזו. ויודע, בוקר ויודע השם. תזכרו מה גרם דבר כזה בעבר. תסתכלו מה גרמה מחלוקת על מנהיג, על משה רבנו, ויודע. וזה מה שהוא רצה לומר להם, ולכן הוא נוקד בשיטה הזו. כי יודע זה לשון, אנחנו מוצאים פה את המושג ידיעה. ידיעה זה משהו שהוא הופך להיות חלק ממך, חלק אמיתי ממך. זה דע, הידיעה. ידיעה זה חיבור. ידיעה זה הופך אותך להיות חלק בלתי נפרד מהידיעה עצמה. עכשיו בואו נראה את המאמר בפנים. התורה אומרת בוקר ויודע. מפורש למה בוקר? הכוונה בתיבת בוקר שיבוא זמן שבו יזרח אור הבהיר על כל העולם. וברור לנו שיש הבדל בין חושך לאור. בוקר זה א' מלשון אור. הבוקר אור, איך כתוב אצל יריחו? ואנשים הלכו. הבוקר נותן אור. ואז בוקר גם זה בא במילה של בקרה, של בדיקה, של שפוס. אדם שמחפש באור, בגלוי, את מה שהוא צריך לתקן בעצמו. וזה גם מדבר על עתיד לבוא. אז, ויודע השם את אשר לו. כלומר, כל אחד מעם ישראל, אשר הם לשם יתברך, אנחנו בניו של מקום, ידע שכל מה שעובר עליו, כל מיני ניסיונות, שהיה נדמה לו שהוא רחוק מהקודש ברוך הוא, זה רק נדמה לו שהוא רחוק מהקודש ברוך הוא, מחמת שיש לו מלחמת היצר כל הזמן, ודיברנו גם בפרשה הקודמת על הדבר הזה. שאדם כמו הרמס, לאט 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 הוא מתרחק, הוא חושב שהקודש ברוך הוא איננו, הוא כבר התרחק, שהוא כבר מגלה ורחוק מאוד. כשיבוא הבוקר, כלומר, שיבוא הבוקר לעתיד לבוא במהרה בימינו אמן, התוודע אליו שכל זה היה עניין עבודת הבורא ברוך הוא. כלומר, בסופו של דבר הוא יבין שגם עכשיו מה שנדמה לו כהסתרות, זה היה חלק מהעבודה שלו, לגלות. להסיר את ההסתרות, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם עכשיו, גם איתך. לכן אומר משה רבנו, בוקר, יודע את השם. יודע השם את אשר יבחר. אמר, תשימו לב, אומר להם משה רבנו לכל ועדתו. נכון שלעתיד לבוא, אתה צריך להיות כהן גדול. אבל לבוקר, חכה שלי יזרח הבוקר הזה. ויודע השם את אשר יבחר בו, ובצדר. אבל עכשיו, עכשיו אהרון כהן גדול. ועכשיו אתה צריך לחכות. ועכשיו אין לו עובר מחלוקת, אלא שעכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך בהסתרה, ואתה לא רואה אותו, ועכשיו יש לך מידה אחרת. להפיל אתה תבין מה הסדת. מה אתה הסדת? יש סיפור ידוע מרב הבר בר חנה, שמובא בגמרא, אנחנו יודעים שכל האגדתות, הסיפורים שיש של רב הבר בר חנה, מחייבים עיון גדול מאוד, כי יש מן המפרשים, וגם מגדולי החסידות, שמוצאים בהם דברים עמוקים שבסודות הקבלה שהוא עטף בסיפורים שלו. אחד הסיפורים שלו, יש כמה תורות שלמות בליקוטי מוהר"ן, למשל ששווה להם בהם קצת על אגדתות של רב הבא בר חנה. יש ספרים ככה שניסו לפענח, לשבור את השיניים בדברים המופלאים, הבלתי נתפסים בסרן שלנו, כמו למשל שהוא מספר שהוא הלך 3 ימים בתוך עין של דג, במדבר, שלד שהוא מצא במדבר, 3 ימים רק בעין, לוויתן ענק בעל כנראה כמה קילומטרים של עצמות. אנחנו לא מבינים את הדברים לעומק, רבי נחמן ככה ניסה קצת לפתוח, להסביר יותר לעומק. אבל צריך לדעת שנכנסים ללמוד את זה, צריך לדעת שיוצאים מזה, לא יודעים כמו שנכנסו לזה, אולי חיכה להשתמש, אבל יוצאים כמו שלא יודעים, כמו שנכנסו לפני, אבל שווה לטעום. עוד רב עבר חנה שפעם אחת הוא הלך למדבר, היה תייר מדברי, ופגש תעיה, פגש ערבי, בדואי. ואז אמר, תגיד, אתה רוצה שאני אראה לך את המקום שבו פתחה האדמה את פיה ובלעה את קורח? אמר לו, בוודאי, זה קודם כל יפה לראות. אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 שנה אחרי. והוא לוקח אותו לאיזה מקום במדבר, אומר לו, כאן, כאן זה היה. אומר לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, תשכב על הרצפה, תשים את האוזן על הרצפה, אתה תשמע. והוא מספר שהוא שם את האוזן על הרצפה, והוא שמע כל עוד מן האדמה. שאומרים, משה האמת, ואנחנו בדעים, אנחנו שקרנו. רבותיי, זה בדיוק מה שמופיע בספרים הקדושים, שאפילו גיהנום לא מוכנה לקבל אותם. הם נדחו גם לגיהנום. כלומר, גם מהתיקון. עד כדי כך אומר משה רבינו לקוח, תיזהר לך. בוקר ויודע השם, תמתין לבוקר ההוא, ויודע השם את אשר יבחר. לא עכשיו, כי אם אתה תעשה את זה עכשיו, אתה תגיע בדיוק הפוך. לא יהיה לך תיקון בכלל. אתה תידחה מגיהנום. קורח לא שונה. ואת הקדוש, והקריב אליו, אומר משה רבינו למעשה לקורח ואת הקדוש, מה שהם רואים קדושים וצדיקים, שנשפע עליהם שפע נבואתו של הקדוש ברוך הוא, זה מחמת והקריב אליו, בשביל שהם קרבו את עצמם מכבר. זה לא מהיום שהאהרון זכאי לקבל את זה. מזמן הוא עובד את השם. מזמן. ותקנו כבר את נשמתם ותיארו את, את האיברים שלהם, שיוכל לחול עליהם השרת השחרת השחורה הקדושה. ועם כל זה, ואת אשר יבחר בו יקיר אליו. אומר לו, משה לקורח, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, גם מי שירד במדרגה הזו, הוא לא במדרגה שכל גופו טהור לקבל שחורה קדושה, רק כל איש ישראל, אשר יבחר בו השם יתברך ובעבודתו, ואף שבקושי תבוא לעבודה הזו, גם כל מה שלא נמאס חד ושלום בעבודת השם ובתורתו, עם כל הקשיים הוא ממשיך ולא מרפא, יקריב אליו. אומר לו משה רבינו לקורח, הקדוש ברוך הוא יקריב כל יהודי, אבל תמתין, זה ניסיון עכשיו, אל תיקשל בו. ויראו עלינו וישמח ליבנו. ונראה שלא נפל חלילה שום דבר מעבודתנו ארצה לכל העולם הזה. כלומר, אנחנו נראה שכשאנחנו בקטנות והעבודה שלנו בעבודת השם יורדת קצת, אנחנו לא צריכים להתבהם בזה. כמו שרבנו רומז לנו דרך משהו לדבר עם כוח. הוא אומר לו, אל תדאג, עכשיו אולי אתה מרגיש שאתה רחוק, אתה רוצה להיות כאן גדול, ואתה לא יכול. אבל גם העבודה שלך היה בסדר. אתה לידי, בסדר, אתה זה מה שמוטל עליך. זה בסדר, וזה טוב מאוד, אם אתה חושב שירדת במדרגה, זה לא ירדת במדרגה, כי זה עבודה שלך עכשיו. והקדוש ברוך הוא גם יקריב אותך אליו, אבל אל תמאס בתורה, אל תמאס במה שהקדוש ברוך הוא בוחר ותחליט שזה לא מתאים, אתה רוצה מדרגה שלא מגיעה לך. כשאתה נוגע למדרגה שלא מגיעה לך, אתה נופל. אמר האדמו"ר זצ"ל שמסופר, שהרב צדיק מילל אותו, אמר בשבת קורח על שולחנו הטהור הרבה פעמים, וקורח שפיקח היה, זה חלק מהמדרש. לא, לא יותר. ולא אמר תורות אחרות. כל השבת, שלוש פעולות שישבו את כוח פילים, כל מה הוא אמר, וקורח פיקח היה, וקורח פיקח היה. שהבין את דבריו על דרך שכל אשר בשם ישראל יכונה. כל יהודי. ככה האדמו"ר הבין את הרעיון הזה שפה של הלל עובר. מוזהר. לשמור את עצמו שלא ילך בתורה הקדושה בדרך של התחכמות כלל. אומר הרי לוויר, ריבונו של עולם, קורח היה פיקח. זה לא איזה אדם חסר דעת שחולק, ואין משמעות הדברים שלו. כי אתה שומע הרבה כל מיני אנשים סתם אומרים דברים, טוב, לא מתייחס בכלל, כי הוא, זה לא עזוב, הוא סתם אומר. ההגדרה סתם אומר, אנחנו מכירים. עזוב, אל תתייחס, הוא בכלל לא ממה אומר. הוא פיקח היה. זה איך אתה בריא מתחכם עם משה רבינו, עם הקדוש ברוך הוא עושה איתם חשבונות. איפה יכולת, איפה חשיבה, אתה פיקח. כי אם הולך חלילה בהתחכמות, אדם הולך בהתחכמויות כאלה, יוכל ליפול לרעות מבישות ומינות עד כדי כפירה. אנחנו מכירים דברים כאלה. אנחנו מכירים חכמים גדולים שנפלו עד תרומות, ימח שמו וזכרו, נפל על התחכמות. מי שלא יודע, זה כן בגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, לעולם, ימין מקרבת ושמאל דוחה. מה גובת כלל? והגמרא מוסיפה סייג ואומרת, ולא כרבי יהושע בן פרחיה, שדחה באותו האיש משתי ידיים. כלומר, לא קירב אותו. הוא מפרש כאילו את הבעייתיות שהייתה בהתנהגותו של רבי יהושע בן פרחיה. אותו האיש היה משמש שלו, משמש בקודש, התלמיד המובחר שלו, של תנא. אתם יודעים מה למד אותו האיש ממנה, תנא שלו? הוא ידע את כל הסודות שרק אפשר. הוא עשה בהם שימוש אחר כך. הוא היה גדול בתורה, ענק. ותראו לה נהיה. אלישע אחר, אותו דבר. חכמות. כלומר, בדרך ההתחכמות יש סכנה גדולה. ליפול למינות, כפירה ממש. אז אם ככה תגיד, רגע, רגע, רגע. אז איך אנחנו נלמד? יש הבדל בין חוכמה והתחכמות. להחכים וללמוד דבר ועוד דבר, ובאמת בחידוד השכל להתקדם. התחכמות זה מה שאנחנו קוראים למצוא סיבות וכאילו, לעשות, לעגל פינות, לדחוק, למצוא כל מיני הסברים למה לא לעשות דבר כזה ואחר, שהוא גם כנגד ההלכה לפעמים. ואנחנו רוצים את זה יתרים. זה התחכמות, זה לבוא בדרכים מוזרות, להשתמש באיץ, לעשות חודש, למצוא משהו שאדם עצמך יודע שזה לא בסדר. אבל אתה רוצה את זה, אז אתה מאשר ומתאר את השרץ ב-150 תירוצים טובים. אלא אם ככה, יהודי שלומד תורה, יהודי שרוצה להתקדם בעבודת השם, רק יאמין באמונה שלמה ופשיטות, שמה שהזהירה התורה הקדושה לעשות ושלא לעשות, כי מה שמסביר התנא באבות, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אל תתחכם. תהיה קודם כל ירא שמיים, ואחר כך תהיה חכם. אם יהיה לך חוכמה לפני יראה, אין לך חוכמה. זאת לא חוכמה. זו חוכמה חיצונית, זו התחכמות. זאת לא חוכמה אמיתית. ככה האדמו"ר הבין את הרעיון של הלל עובר, שאמר, קורח פיקח אליו. כי לכאורה, יש קושי גם על דתם ואבירם, אותו דבר. כשמשה קורא להם, אומרים אותו דבר. הסתרר עלינו גם הסתרר, מי שם אותך עלינו במינים אחרות? אופה, מי אתה בכלל? קשה גם על דתם ואבירם, הרי דתם ואבירם היו גדולי ישראל, הם התנבאו, היו נביאים, דתם ואבירם. מתנבאים במחנה. איך הם נכנסים לדבר הזה? איך הם נופלים בדבר הזה? ובוודאי היה להם אנשים, כמו שיש היום, היו להם בטח צילים, היו אדמו"רים, אנשים גדולים, מתנבאים, כולם רואים. בטח היו אנשים שהיו מסתובבים בצילם כחסידים אצל רבותיהם. הייתכן שיכלו להידבק בהם, שאלה גדולה מאוד על הצילים, והלא ראו בהם כל מה שעשו את דרך התורה. אז איך הם נשארו איתם? איך אנשים ממשיכים להישאר עם דתם ואבירם הם לא לבד? שהותירו מהמן. כלומר, זה לא פעם ראשונה שדתם ואבירם עושים חוכמס. אז איך נשארים איתם אנשים? ואיך מלאה ליבם להתחבר אליהם? כבר ראו שזה אנשים שלא בדיוק מה שהם עושים זה מה שהם נראים או מה שהם זוכים. אבל זאת הייתה משום שהם הולכים תמיד בתורה בהתחכמות. הם היו מאוד חכמולוגים. ואמרו, מה נאמר שאם נותר מן המן שיתליע? מי אמר? זה יהיה תולעים. כתוב שזו להשאיר. אבל בסדר, אבל מי אמר שיהיה תולעים? זה יהיה שיר, מה יקרה? אתה מבין, זה מין קרחס כזה לתורה. לא כתוב בתורה שעשו להשאיר, כתוב שעשו להשאיר. אבל אתה יודע מה, אני לא אשאיר בכוונה, אני לא אגמור. אה, זה כוח, יופי. כתוב לא תתירו, אתה יכול להגיד לימוד שלא תתירו, ובלייתי. אבל בשוגג, איך צריך לומר, שזה לא מה שהתורה אמרה. אז אני אשאיר. זה חכמולוגיה. ומי אמר שזה יתליע? ועשו כך למען יברר את האמת. יגידו יותר מזה, רבותיי, בואו תראו, רצינו להראות לכם, שמה שאומר הקדוש ברוך הוא אמת ויציב, הנה אתם רואים לי התולעים, תלמדו מזה. כמו דיברנו בשבוע שעבר על המקושש. שרצה ככה כאילו לחלל שבת, כדי להגיד איך, מה הדין ומחלל שבת. נו באמת, זה התחכמות. זה התחכמות.
רגע,
כן. אבל רגע, אנחנו יודעים שזה נורא נחמד, אבל לא מקבלים את זה. הוא רוצה ללמד הלכה, אבל יש, זאת לא הדרך. לך בית המדרש, תלמד הלכה. תעשה פורום, פורום חילול שבת, ואתה לדבר. תלמד, על לחלל שבת. הרי ברור לנו היום לכל בר דעת, שעל מנת להסביר לאנשים שאסור לאכול שרצים, אני לא אתן להם צלחת עם שרצים, כדי שיבינו שאסור. מה הרעיון? ברור לכל בר דעת, לכל ילד. אז המקושש ודאי שהיה ברור. יש שם עניינים פנימיים שאנחנו לא ניכנס אליהם, אומרים כרגע על הפשט. זה לא דרך העולם. ואנחנו, ברור לנו שאנחנו לא ניקח את הילד הקטן שלנו, ונגיד לו שאסור לגעת בחשמל, כי אוי ואבוי, מי שנוגע בחשמל יכול לקבל כבילה, או חלילה למות, וניקח את האצבע שלו, ונדחוף לחשמל שהוא ילמד. זה לא יכול להיות. זה פשוט, אין לך היגיון. אנחנו לא נעשה דברים כאלה. אז איך אנחנו עושים את זה? כי זה דרך התחכמות. כלומר, למעשה, שכל מה שנכתב בתורה הוא צריך להיות בדעתנו אמת ונכון. וכן כל מה שעשו הם, השניים האלה, דתנו לאווירם, היה בזה האופן להראות לכל שלא טוב לעשות מה שנאמר, אלא שכל דבר צריך לברר קודם. אתם מכירים את הסגנון הזה היום של האנשים? אתה שואל אותם, תגיד לי, מה קרה? יש היום מושג, חוזר בשאלה. חוזר בשאלה. אני עבדתי פעם איזה בחור שאמר לי שהוא חוזר בשאלה, אמרתי לו שלא חוזר ואין לו שום שאלה. אמרתי לו, משום הייתה לך שאלה, באמת, היית מוצא גם את התשובה באמת. אתה לא חוזר ואתה לא שואל. אתה פשוט לא רוצה. זה הכל. איך איזה פעם שראיתי פעם איזה פתגם מאחד מהאדמו"רים, שאמר שאם עושים כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אין קושיות. אין קושיות. הכל ברור, הקדוש ברוך הוא ציווה וזהו. ואם לא עושים, אין תירוצים. תפסיק עם הקשקושים האלה, כל הכותרות האלה, זה לא נכון. זה דברים יפים שמדברים כל מיני אנשים, אבל זה לא נכון לשטח. אדם שעוזב את התורה והמצוות פשוט לא רוצה. נקודה, נוח לו, לא מתאים לו, והוא מומר את האבון, והכל תגיד את הכותרת, השם שלו באמת. מומר את האבון, טעים לו לאכול, לא קשר, טעים לו לנסוע בשבת, זהו, טעים לו. והכל, שלא יתפר סיפורים. שלא, אני אתמן, לא מחובר, לא מרגיש, לא, אתה לא מחובר, בסדר, יש לך, אתה בא הביתה, חושך בבית, אין אור, מה אתה עושה? טיק, תדלק לתנאי, תגש אור, התחברת. אז זה, תתחבר, זה נורא קשה. לא, תשיג לך את תירוצי סרק. זה תירוצי סרק. תגיד את האמת. ולמה חשוב שהוא ידע את האמת? כי כשהוא ידע את האמת, זה יציק לו. זה יציק לו, ויציק לו. כשהוא אומר, תשמע, לא מחובר, אז הוא בסדר, זה הבעיה בחיבור. אני בסדר, אתה לא מתחבר, מה אני אעשה? אתה אומר לו, לא, אתה לא שאתה לא מתחבר, אתה פשוט רוצה לאכול חזיר, הוא תגיד, אני רוצה לאכול חזיר, בסדר. אבל תגיד את האמת, תראה איפה אתה ותגיד את זה. ואז צריך לתת מילים יפות, לבנות עבודה לפסיכולוגי. פרנוסי, חוזרים למיניהם, אבל תדעו לכם שכל מי שמתרחק מן התורה, אמרתי שיש בערבית, אנחנו יודעים שהמילה בב זה דלת. אז לאב דיל, אלף עשי הגדולות, יש בבא סאלי, צדיק יסוד עולם, שער התפילות. זה פירושה של המילים בבא סאלי במרוקאי. סאלי בערבית זה תפילה. בב זה דלת, כמו שער התפילה ככה קראו לבבא סאלי. זכר צדיק בברכה שיבין זכותו תגן עלינו. אני אמרתי שכל אלה שעוזבים את המצוות ועושים להם ועוזבים את הכל, הם יש להם בבא אחר. זה בבא נוח. זה נוח זה לא נוח. מה שנוח לי אני רוצה, מה שלא לא. זה בבא נחמד. בבא נוח, הוא הרב שלהם. כל אחד יש לו את הבבא שלו, קוראים לו נוח, מה שנוח לו הוא עושה, מה שלא נוח לו הוא לא עושה. זאת הסיבה, נוח, מומר לתאבות. זה בא מדרך ההתחכמות. הדברים האלה באים מהתחכמות. פשוט, מתוך כל מיני חכמיות, חיפוש כל מיני שמות וכותרים שמחסים את האמת. הבן אדם בכלל לא יודע איפה להתחיל לחזור, כי הוא בכלל, הוא לא מזהה את הבעיה. הוא לא רואה מה היה. הוא אומר, תשמע, לא מסדר, הוא לא מתחבר. זה איזה שבוע וחצי, איזה שבועיים פנה אליי, איזה מישהו. אמר לי, תשמע, יש לי איזה חבר שהוא, זהו, הוא חזר בשאלה. אמרתי לו, רגע, הייתה לו תשובה לפני זה, ואז הוא חזר בשאלה. אני, מה הוא שאל ולא ענו לו? אני אומר, תראה, הוא לא בדיוק הסתדר עם קיום המצוות וזה, הוא עבר ממגזר למגזר, הוא היה במגזר החרדי, עבר לליטאי, עבר לחסידי, עבר למזרחי. לא צריך להתחבר לאף אחד, אז הוא עזב. אמרתי לו, תשמע, שאלתי, מה עושים איתו? אמרתי, עושים, אני אגיד לך דבר אחד לעשות את זה. תלך אליו ותגיד לו, שפסיק לבלבל במוח. שפסיק להגיד לי שלא יתחבר למגזר הזה והמגזר הזה והמגזר הזה והמגזר הזה, כי כל המגזרים האלה חייבים במצוות, זה גם הוא. וזה לא קשור למגזר. חיוב במצוות, הם לכולם. השבר יגיד שבגלל שהמגזר ההוא ככה, אז הוא לא מתחבר אליו, אז הוא לא יקיים מצוות. המגזר ההוא ככה, הוא לא מתחבר אליו, אז הוא לא יקיים מצוות. שיגיד לה פשוט, הוא לא רוצה לקיים מצוות, זה לא אשים אף מגזר. זה בעיה שלו. הוא לא רוצה לקיים מצוות, הוא תולה את זה במגזרים שלא יסתדר איתם. קשקושים. זה לא פשוט בפשוט. הוא לא רוצה לקיים מצוות, להפסיק את התירוץ הסרק. שידע לפחות. שידע, שלא מה הוא הולך. כמו שאנחנו באים לחנות מכולת, או לשוק, או לרופא, אנחנו מגדירים לו מה אנחנו רוצים. מה הבעיה שלנו, מה אנחנו רוצים. אנחנו לא מתחילים, הולכים בשירות טוב. היום, אני לא יודע מה, נכנע לי להסתובב, אני אראה. אבל מה אתה צריך קודם? אתה צריך לקנות ירקות, תקנה ירקות. אם אתה רוצה לקנות ירקות, בבית יש מלא ירקות, אתה תקנה ירקות, מה עשית? כלום, תקנה את הכסף. כי יש לך עודף, מה אתה עושה את זה עכשיו? תחלק מה, ברוך תהיה. אבל מקרים אחרים זה מרגיז. אין תועלת. נגיד את האמת, זה התחכמה. לכן, אז זאת הייתה, ואני קורא בפנים, שהם הולכים תמיד בתורה בהתחכמות ואמרו, מן יאמר, מי יאמר, שאם נותר מן המן שיתליע, ועשו זאת למען יברר את האמת. עשינו את זה כדי להראות לכם שהקדוש ברוך הוא דברו אמת, שכל מה שנכתב בתורה האמת זה נכון. וכן כל מה שעשו היה בזה האופן להראות לכל שלא טוב לעשות מה שנאמר, שקודם כל צריך לברר את האמת ואחר כך לעשות. כלומר, בואו נשאיר מן המן, נראה שיהיה תולעים, ואז אני, נכון, כבר הוא אמר, זה עובד, יותר לא משאירים. כלומר, התחכמות. אבל סופם מוכיח את תחילתם, שצרת המינות פרחה בהם במצחם וכפרו בתורה ונקו מן העולם. זה מה שקורה לאנשים שמתחכמים עם הקדוש ברוך. על כן, צריכים אנחנו להיזהר שלא לסור חס ושלום מהתורה הקדושה, ימין ושמאל, ולא ללך בהתחכמות, רק להאמין, כמו שאומר רבי נחמן, בפשיטות גדול, להאמין באמונה שלמה ובפשטות, וללך בעקבי הצון. עקבי הצון זו הגדרה מאוד כוללת למה שנקרא דורות הקודמים. דורות הקודמים סללו את הדרך מאז אברהם אבינו, סללו לנו את הדרך אל הקדוש ברוך הוא. אבל הדרך הזו יש בה אין סוף נתיבים. כל אחד יש לו שם את המסלול שלו. אבל הדרך היא אותה דרך. יש לה קצה ימני, קצה שמאלי, מה שנקרא גדר ביטחון. כמו שיש בכבישים. זהו. באמצע אתה עובר מנתיב לנתיב, תעשה רק וינקר כדי שלא מישהו ייכנס בך. אבל תלך לאן שאתה רוצה. אבל לא לעבור את גדר הביטחון. גדר הביטחון זה ללכת בעקבי הצון. איך אומר שלמה המלך? תלכי לך בעקבי הצון. אוריאל גדירותייך המשכנות הרועים, הרועים אל המנהיגים של עם ישראל מאז ומעולם. ולעשות מה שנאמר, לעשות ולקיים מה שנאמר בתורה, ושלא לעשות מה שלא צריך לעשות. מה שכתוב לא לעשות בתורה. זה מה שאומרת המשנה, מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, החוכמה שלו מתקיימת. כלומר, חוכמת התורה שיש לו, יש לה קיום. היא חוכמת אמת. אז בזה אנחנו צריכים להתמקד השבוע, כמו שאנחנו אומרים, כל שבוע הפרשה מלמדת אותנו את העבודה לשבוע הבא. לא להתחכר עם הקדוש ברוך. כי בסופו של דבר אנחנו רק נפסיד. אנחנו קצת שעה מתאחרת לה, אז בואו נעבור לחל הברכה. ולא דבר באמת אנשי סוכות, הזכרנו את זה בהקדמה שלנו, כתוב בפרשה שלנו, כמו שאמרנו, וידבר השם אל קורח וכל הדתו למור בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, אומר הסבא הקדוש, המעריץ זכר תמיד לקדוש לברכה. וזה ציטוט. ולא דבר באמת אנשי סוכות. מה פירוש? העניין, למה אותם הוא מכה? שהוא בחינות דעת קל. כלומר, שסוכות בהתנהגותם, בתגובה שלהם, גילו שדעתם קלה. דעת קל דנוקבה. כלומר, כמו אישה שהיא בדרך כלי מקבל ולא כלי משפיע. ואיך כתוב בגמרא שנשים דעתם קלה, זה לא דבר שהוא ביזיון להם, להפך. אלא שמסוגלות לעבור מדבר לדבר ללא שום קושי. אישה יכולה לסדר את הבית ולעשות באותו זמן כבר לחשוב על עוד משהו שהתחל לעשות בבית, ותוך כדי להגיד תהילים, והיא עוברת ממצב למצב בקלי קלות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה אין לנו את התכונה הזו. אנחנו צריכים את לגמור דבר, ואז אומרים הלאה. אנחנו קשה לנו לעבור ממצבים מורחניים, ממצבים גשמיים, במהירות. נשים כן, לכן חז"ל, נשים דעתם קלה, הן עוברות בקלות ממצב של גשמיות ורוחניות בלי שום קושי. שצריכים ניתוק מן החסדים, ואם לאו, ויודה. יודה זה שבירה. שבירה בגבורות קשות את אנשי סוכות. וזה אנחנו תכף נבין. אומר הסבא, כאן כתוב בוקר. בוקר בלי וב. בית קוף וריש. ולמה כתוב בוקר בלי וב? הם רומזים לחסדים. למה? שתראו רבותיי. המילה בוקר, שהיא עם וב, עם לבב, היא רומזת לנו למילת הדין. למה? כי זה מרמז לנו על עניין של הביקורת. כאשר אין את הוו הזו, אז בוקר בא לרמוז על מידת החסד של האור. ולמה? כי חסר פה את הוו. חסר את הוו. כאשר חסר את הוו, זאת אומרת שחסר משהו, אז אדם שחסר לו משהו, הוא לא גיבור גדול. חסר לו. אז באופן טבעי הוא גם מתנהג אחר. המידה הזו משפיעה עליו, החוסר, החיסרון, משפיע עליו להיות יותר רחום, כי הוא חסר, הוא בעצמו. חבר'ה, הפסוק כתוב בוקר בלובב, שרומז על טיפה של חסדים שביסוד. איזה בוקר? בוקר של אברהם אבינו. אנחנו חושבים שאברהם אבינו מייצג את מידת החסד, מסמר את מידת החסד. כתוב בהשכם אברהם בבוקר, בלי וב. אוקיי? בלי וב. מה זה מיטת החסד של אברהם, שזה יורד דרך חוט השדרה שלנו, בדוגמה בגוף, דרך חוט השדרה, מהראש, ממיטת החסד, יורד על עמוד השדרה על כל הגוף, אנחנו יודעים חסד יד ימין, נכון? יד ימין, ועובר דרך עמוד השדרה ויורד למטה, על כל הגוף. כן, דרך, כאילו הכתב, זה לתוך עמוד השדרה ולמטה. למה? שכתוב הבוקר אור. ותראו הלאה, בוקר, דכדין כחדה, דכהנה, התאר, כלומר הכהנים, אנחנו יודעים שהכהנים הם גם כמידת החסד, הכהן הוא מידת החסד, וכאשר הכהן מתעורר, מתי אנחנו מתחילים בעבודת הכהונה? עבודת הכהונה מתי מתחילה בבוקר? מיד בבוקר. מידת החסד מתחילה מיד בבוקר. קורבן התמיד ששר. יש דיון בגמרא ביום, מי שרוצה להסתכל קצת, יש זה קצת חוסר נוחות בין שלוש משניות שמובאות בפרק הראשון, פרק השני, פרק השלישי ביום, לגבי סדר העבודה. שאנחנו מסתכלים במשנה הראשונה שבאותה במסכת יום, זה שיטת חכמים. מה היה הסדר לגבי, איפה הקטורת נכנסה? האם זה היה קודם כל זריקת דם התמיד, ואחר כך הטבת חמש נרות מתוך השבע שבמנורה, ואחר כך הקטורת, ואחר כך השתימו את הנרות? או שיטה אחרת של אבא שאול, שלמעשה אביי הביא את זה, אנחנו אומרים את זה בסידור, בבוקר, בקורבנות, אביי הווה מסדר סדר המערכה. אז תסתכלו, יש שם שלוש שיטות, כל פרק בשיטה אחרת, יש קושייה, גמרא דנה בנושא הזה, איך להסביר את הספירה, איך זה יכול להיות. שהמשנה הראשונה בגמרא, במסכת בשיטת רבנה, המשנה באמצע כשיטת אבא שאול, ובסוף, בפרק השלישי, שיטת אביי. דיון מעניין, לא נעניק בזה, אבל דיון מעניין לראות את סדר העבודה בבית המקדש. אבל הכהנים הם אלה שמתחילים את עבודת הבוקר. הם אלה שמורידים את החסד מיד בבוקר, לכן כתוב בוקר ויודה. כלומר, החסד צריך לבוא מיד בבוקר, שיש אור. ולית מן דאבחין מילה אל הבוקר. מדהימה, מילה הכי מתאימה לעבודת הכהנים זה מיד בוקר. אבל בוקר יש לה את הכוח להבחין. אי, תתחזון להשתראה בשטר דינה, בוקר לא סביל לכם. כי זה בא הזמן שלו. כלומר, הבוקר בא כדי שהאדם יתחיל מחדש ולא יישאר במידת הדין. הבוקר אור, יום חדש. כי הבוקר לא יכול לסבול את מידת הדין. אנחנו רואים במציאות שמגיע הבוקר, החושך עולה. הם לא מתאבלים ביחד. הסתר לא הולכים ביחד. הבוקר בא, החושך עולה. והיא תתחזון להשתרעה בחסד. אם אתם באמת, האדם רוצה להישאר צמוד אל החסד, וזה הזמן שלו הבוקר, ויקבל לכו, הוא יקבל אתכם. במה בקטורת? הקטורת באה לעורר 13 מידות של רחמים, 13 מידות של חסד. אנחנו לא ניכנס, מי שרוצה יעיין בסוד הקטורת, בסדר שזור הרקיע. אבל מיד בתעצר המגפה. כי מה לוקח הארון במגפה פה בפרשה שלנו? מחתה עם הקטורת. והוא עוצר את המגפה. למה? כי מברר כל הבירורים ממוות לחיים. הכוח של הקטורת הוא להעביר אדם ממוות לחיים. לתקן הכל. וכשהתברר מלכות, כלומר, המלוכה, עניין של המידה האחרונה שיש, דוד המלך, במלכות של עשייה, זה באמר בילה מוות לנצח. כלומר, לעתיד לבוא, הקשר הגדול הזה, של מידת החסד, שנעשית על ידי עבודת הכהנים, יש לה השפעה עתידית לעתיד לבוא, שבזכותה, בזכות הקטורת הזו שהיו מקטירים בבית המקדש, בילה מוות לנצח. שאז מסתלק החיות מהם לגמרי מצד הדין. ולהביא בחינה הזאת מן הכללה, לא יהיה כללה, תהיה ברכה, ואז יתבטל מה שהובטח, והוא ימשול בך. כלומר, שימשול היתר באדם והאדם בנוקבה. כלומר, בגבורות, שהגבורות הן אלה שימשלו. וכולם התנהגו עם העולם הזה ברצון, כלומר, בצד של החסד. לכן אמר להם שיקריבו קטורת בבוקר, רבותיי, משה רבנו לא רוצה שהם ייפגעו, כי הוא מבין שבאמת כוונתם לטובה. אבל הוא לא רוצה להיפגעו, אז הוא אומר להם, תראו, בואו, לא נעשה זה עכשיו, כי יום מעט יהיה לילה, כי על מידת הדין בכלל לא יישאר כלום, בוקר, בואו נחכה שיעיר מידת החסד, שיהיה חסד, ומה עם הקטורת זה במשך החסד? ועל ידי זה ביודע השם, שלא יהיה אחר כך פתחון פה, לא, זה היה מצד הדין וכל מיני עניונים כאלה. בואו נראה בפני. לכן אמרנו שיקריבו קטורת בבוקר, שהוא עת שמעלים ברורים לצורך הייחוד. ולכן רצה שהגבורה שמשפיע היסוד הזה, דרך החיבור של החסדים עם הבוקר, עם הקטורת, יהיה לטובה. שישפיע כל טוב ושזה יצא טוב הסיפור הזה. ואתה ידעת, כך כותב הצבא, כי בעת התגלות הדעת של יסוד הבא, כלומר, אותו מקום בפרצוף שנקרא האבא, יש מידת היסוד הבסיס, שבמעשה כבר פעם דיברנו שזה המרכז, כי היסוד הוא מכוון כנגד הראש וכנגד הלב וכנגד היסוד, זה נקרא דעת עליון. הרבי שבמידת הדעת יש לנו שני מצבים, דעת עליון ודעת תחתון. גם לנו בראש יש לנו שני מוחים. אתם מבינים? מוח. קדמי מוח ההורי. דעת עליון ודעת תחתון. ובמוחים שלנו, משה רבנו נקרא דעת עליון. דעת עליון אמר דעת של משה רבנו. לכן משה רבנו זוכר, תבינו את המדרש שאומר שמשה רבנו זוכר לראות במה? בסקלריה המהירה. הנביאים רואים בדעת תחתון, הם רואים בחלום, הם צריכים לישון. הם לא יכולים לראות התגלות ממש כמו משה. צריכים להירדם, צריכים לראות נבואה בשינה, שהם לא עירים. משה רבנו רואה בדעת עליון, הדעת הקדמית. לכן יש איזה מדבר כזה שראינו אנשים פעמים שהם לא בסדר, כל מה שאתם עושים ככה, נכון? מקים פה בטח, אבל אף פעם לא ככה. כאן. פעם אתם נראה לזה פעם? דעת עליון, הם אומרים לי, ביי. אני פה צריך לנער, משהו קרה פה, איך לא ראיתי? ואוי, למה אנשים לא עושים ככה? כי עושים כך, זה המקום. כן, זה המקום, דעת עליון. כי המצח זה גילוי הרצון של האדם. ולכן, אומר הסבא, וזה בוקר ויודע את אשר לו. את אשר לו, זה אותם הבחינות שבו הקדוש ברוך הוא מראה לאדם את המדרגה שלו, את הבחינות שלו, ורוצה שהוא ילך בהן. והשאר, מי שרוצה לעיין בפנים, בצורה מעמיקה יותר. אני רק רוצה באמת להזכיר, תברכו, יש פה מזל טוב, אתה לברך. אז רבינו, יאיר, שיהיה מזל טוב. ושהקדוש ברוך הוא באמת ישפיע שפע טוב לך, לביתך, לילדיך. אני חושב שכולם פה מסכימים שיהיה לך רק טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא מיני מזונות. שלום, ברוך הבא, חיים, באת בזמן.
חיים,
יאיר. חיים, חיים, מה זה טוב?
חיים, חיים,
יאיר. בוא לעשות לחיים. בוא, תסתרב לו לחיים. בוא. רגע. יש שיר, כאן יש פסוק. חווי כמעט רגע. רק רגע, לא צריך להיבעל. נו, עכשיו אתה מבוא. אוי, כן, זהו, אני לא יודע איך אני אעבוד במשימה. ברוך, מה? לא יודע. טוב, אתה ודאי יכול להגיד. אני לא... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא... סלם, נו, בשבילי זה בסדר. זה
עבוד הקשרה לפסח.
כן, זה... שמעתי על זה. כבר אמרו לי שיש דבר כזה שנקרא עבוד הקשרה לפסח. אבל אני הסתפקתי, אמרתי...
זה רצון שקט, זה
רשת. כבר לא, אמרתי, אני מסתפק, אני לא... אני לא משקרים. אז אמרתי, אני לא יודע, אבל... מה? זה מתפוח אדמה לא?
כן, מתפוח אדמה.
נו, רבותיי, קודם כל שיהיה מזל טוב, שיהיה ברוך ובהצלחה.